שלום לכולם, חנוכה שמח, איזה שמחה גדולה זאת, הדלקנו נרות ברוך השם, נר שלישי של חנוכה בבית הרב, ברוך השם אנחנו כבר שנים, כבר כמה וכמה שנים טובות, כבר זוכים להדליק פה נרות חנוכה. אני עוד זוכר את הוותיקים של השיעור, שרק התחלנו פעם ראשונה, איזו התרגשות זאת הייתה, והנה ברוך השם בבית הרב, בבית המדרש של הרב, ליד הכיסא של הרב, ארון הקודש, בית המדרש הקדוש, ברוך השם יש תורה ולומדים תורה, והתורה מהירה ורק הולכת וגוברת, ואנחנו זוכים להדליק את הנר, ובעזרת השם שהאור יאיר את כל עם ישראל בעזרת השם. אז אנחנו היום נלמד פרשת מקץ, כמובן שהדברים יהיו מחוברים גם לחנוכה, אבל אנחנו מתוך הפרשה, מתוך פרשת מקץ. בדרך כלל פרשת מקץ זה חנוכה, וכביכול הפרשה סובלת. הסתכלתי ככה בשיעורים, יש לי פרשיות עם חמישה שיעורים, ככה, ופרשת מקץ זה שיעור אחד. אמרתי, טוב, צריכים הפעם להשקיע בפרשת מקץ. אז בואו נתחיל. מקור ראשון שלנו זה בעצם הפסוק הראשון, שם השיעור הוא שנתיים ימים. מה זה השנתיים ימים הזה? אז תראו מקור א', בראשית ממה א', פסוק א', תחילת פרשת מקץ. והיא מקץ שנתיים. 200 ימים, ופרעו חולם, והנה עומד על היאור. לכאורה, פסוק תמים כזה, ויהי מקץ שנתיים, פרעו חולם, מה זה השנתיים האלה? מה זה השנתיים האלה? אז אומר הפסוק בראשית מם, פסוק כף ג', סוף פרשה קודמת, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. כלומר, יוסף אומר לו, גונוף גונפתי בארץ העברים, וגם כאן לא עשיתי מאומה וזה, ושמו אותי בבור, ותגיד לפרעה, בבקשה, בבקשה, בבקשה. והשר המשקים הזה יוצא, אומר רש"י, ולא זכר בו ביום. לא זכר בו ביום, וישכחהו לאחר מכן, ואחרי זה גם נמחק לו מהתאים האפורים של המוח, מפני שתלה בו יוסף ביטחונו לזוכרו, תלה בו יוסף ביטחונו לזוכרו, שימו לב לדיוק בלשון רש"י, תלה בו יוסף ביטחונו לזוכרו, הוא תלה בו את הביטחון, כן? ועל זה הוא זקק להיות אסור עוד שתי שנים, שנאמר בתהילים מהם, אשרי הגבר ששם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים. מה זה הרהבים? ולא בטח על מצרים הקרואים בישעיהו למד רהב. כן? אז בעצם הבעיה של יוסף הצדיק זה שהוא בטח יותר מדי בשר המשקים. ולא זכר שר המשקים את יוסף. מה זה הפסוק בישעיהו? קודם כל, לכאורה, מה אתה רוצה שיוסף יעשה? מה אתה רוצה שיוסף יעשה? הרי הוא בכלא, נכון? נפלה לו הזדמנות משמיים, כמו שאומרים, וזה באמת היה משמיים, שר המשקים ושר האופים. כן? בשביל באמת להוציא את יוסף מהכלא. כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת שלח אותם לשם בשביל זה, הרי רש"י מביא שמה, שבשביל להוציא את יוסף מהכלא, הקדוש ברוך הוא שולח אותם, מסכסך ביניהם לפרעה, גורם להכניס אותם לכלא, כדי שעל ידי הסיפור שלהם הוא יצא מן הכלא. כלומר, הקדוש ברוך הוא ארגן את הסצנה, כמו שאומרים. אז מה רוצים מיוסף? הרי הקדוש ברוך הוא ארגן לו את ההזדמנות הזאת, אז שלא ייקח את ההזדמנות, שלא יפנה לשר המשקים, מה ציפית? שלא יגיד לו כלום, כי אסור להגיד מה העניין? אז ברור שאין הכוונה שיוסף הצדיק היה צריך לא לפנות אליהם, אלא הוא היה צריך לפנות אליהם, רק הבעיה כמו שרש"י אומר, תלה בו יוסף ביטחונו לזוכרו, הוא בטח יותר מדי בשר המשקים. ואנחנו היום נלמד את נקודת האיזון הזאת. נתחיל בצד הפרטי ואחרי זה נעבור לכללי. אז בואו נראה בגמרא בברכות, דף סמך עמוד א', מקור ב'. תנו רבנן, במה בן אדם צריך לבטוח? בהשם כמובן, אבל בואו נראה עד איפה הדברים מגיעים. תנו רבנן, מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך, ושמע כל צבחה בעיר, שמע צעקות. אמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר, בתהילים קופיות ב', משמועה רעה, לא יראה, נכון ליבו, בטוח באשם. כלומר, אדם שומע צעקות, אומר, אז הרבה אנשים נותנים בדור הזה להיות דאגנים, אולי זה אצלו, אולי זה זה. הלל אומר, לא אצלי, בטוח באשם. רגוע הבן אדם. זה מעניין, לכאורה, מה? הוא בטוח באשם. אבל תראו מה אומר רבא. אמר רבא, מיד אחרי. אז הפסוק הזה נדרש מראשו לסופו, מסופו לראשו. אומר רבא, מרי שלסייפה מדריש, מראשו לסופו הוא נדרש, משמועה רעה לא יירא. למה הוא לא יירא משמועה רעה? מה הטעם? מה יש לו איזה הגנה? מה הטעם? נכון ליבו בטוח באשם. למה הוא לא יירא? בגלל שהוא בטוח באשם. זאת הסיבה שמשמועה רעה לא יירא. זאת סיבה. בואו נמשיך הלאה. אומר רבא, מסייפה לרי שמדריש, גם מסופו לראשו, מה? נכון ליבו בטוח באשם, משמועה רעה לא יירא. כלומר, פה אנחנו לומדים לדעת שביטחון בהשם זה לא איזה מין כזה, תפתח בהשם, אלא עצם העובדה שאתה בוטח בהשם, זה המקור לשפע, זה המקור לשמירה, זה המקור לזה שאין לך מה לירע משמועה רעה. אומר רבא, משמועה רעה לא יירע, למה? בגלל שנכון ליבו בטוח בהשם. יש בדיחה מאוד חמודה על אחד שמתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, שמע רבי של עולם, אני ממש סומך עליך שאתה תרחם עליי. קיצור, באים המלאכים, קטרגים, אתכם יגיד לקדוש ברוך הוא, זה? אתה יודע מה הוא עשה? עשה ככה, עשה ככה. הקדוש ברוך הוא מקשיב, אומר, באמת, באמת? אומר, כן, וגם עשה ככה, באמת? אחרי שהם גומרים את כל נאום הקטרוגים שלהם, בדרך כלל הם לא גומרים. הקדוש ברוך הוא צריך לעצור אותם באמצע, ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, סיימתם? לא סיימנו, אבל זה מספיק, לא? אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו, אני אגיד לכם את האמת, אתם ממש צודקים. אבל מה אני יכול לעשות? הוא סומך עליי. מבינים? מה אני יכול לעשות? הוא סומך עליי, מה? משמוערה לא יראה למה? בגלל שנכון ליבו בטוח בהשם. רבותה, אנחנו נוטים לדאגות ודאגנות ופחדים. אומר לך הפסוק בתהילים, כפי שמסביר אותו רבא, אתה צריך להבין שהדאגות הן עושות הצרות. הן מחוללות צרות, השם יצילנו. זה כולנו צריכים לעשות תשובה, אין מה לדבר. בואו נראה הלאה. אומרת הגמרא שם, בברכות סמך עמוד א', ההוא תלמידה, אותו תלמיד, דאבה כאזיל בטרייד רבי ישמעאל ורבי יוסי בשוק עדי ציון, היה הולך אחרי רבי ישמעאל ורבי יוסי בשוק, ברחוב של ציון. חז ידקה מפחיד, הוא רואה עליו שהוא עם פחדים, כן? אמר לחטאה את, אתה חוטא. למה? דכתיב בישעיהו למד ג' פחדו בציון חטאים. מה אתה מפחד? אתה פה בציון אתה מפחד? אמר לבאקטיב במשלי כפחת, אשרי אדם מפחד תמיד. אמר להוא בדברי תורה כתיב, שאדם מפחד לשכוח תלמודו, משנן, חוזר, על זה צריך לדאוג, על הלימוד תורה שלך תדאג. אבל לפחד? מה אתה מפחד? הגמרא הזאת, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי פעם, לקחתי טרמפיסט. אני מסתכל עליו, איזה פחדים, והוא היה חורה לומד במוסד דתי. ואני רואה לו, הוא מפוחד, סתם, מפוחד ככה. אמרתי לו, לא הנחת תפילין היום, אה? הוא מסתכל עליי, מפתו יודע. כן, חשב אותי איזה בעל רוח הקודש או משהו. אמר לי, מפתו יודע. אמרתי לו, רואים עליך, לא הנחת תפילין היום. אתה רואה בן אדם כולו בפעם, איך יכול להיות? איך יכול להיות בן אדם על הרבה, כולו פחדים, מה זה? אז זה מה שבעל זה למדתי מאיפה, מהגמרה הזאת. פחדו בציון, חטאים, מה? לא יכול להיות, אתה בציון ואתה מפחד? אומרת הגמרה, עוד סיפור, יהודה בר נתן, אבא שקיל ואזיל בתרד רב אמנונה. היה ככה, הולך אחרי רב אמנונה. ואיתנח, מה זה איתנח? נהנח ככה, הרביץ איזה הנחה כזאת. אמר לו, אומר לו רב אמנונה, ייסורים בא יהו גברא להטויה נפשה? ייסורים רוצה אותו אדם להביא על עצמו? כאילו, מה אתה נהנח? אתה לא יודע שההנחה מביאה ייסורים? דכתיב, כי פחות פחדתי ויעטני, ויעטיין. ויעטייני, אני יודע איך צריך לקרוא את זה, לא זוכר בדיוק, כלומר שהוא פחד וזה בא לו, ואשר יגורתי יבוא לי, פסוק ביוב ג' והכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד, או בדברי תורה הכתיב. כלומר, פה אנחנו לומדים עוד יותר, אומר לו רב אמנונה לאותו יהודה בר נתן, אומר לו, תגיד לי, מה אתה נהנח? מה אתה רוצה להביא איסורים פה על, 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 על שונאי ישראל? מה הולך איתך אתה? אם אדם מתחיל להיענח, זה מביא את הבלגן. כלומר, מה צריך לעשות בן אדם כשהעסק לא הולך טוב? אתם יודעים מה צריך לעשות? תחיל לשיר, תחיל להיות מבסוט. איזה טוב השם, השתבח שמך. אלי אתה ועודך, אלוהי ירום ממך. ככה, הפוך צריך. כן? ואם בן אדם נהנח, אז עוד יותר גרוע, הוא מושך על עצמו, רחמנא ליצלן. אז כאן אנחנו רואים שהביטחון בהשם זה לא רק סתם כזה מין קטע, תבטח בו, תבטח בו. אלא זה עבודה שהיא עצמה מושכת את האור. אומר הדק בתהילים קי"ב שם על הפסוק, משמועה רעה לא יירא. אומר הדק, הפך הרשע שנאמר בו ביוב תתוו, כל פחדים באוזניו. הבן אדם כל הזמן שומע פחדים, כל הזמן, פוחד. אבל הצדיק לא יירא אם ישמע שיבוא עליו אויבים, כי נכון ליבו הוא בטוח בהשם. ולא יבטח ברוב עושרו וברוב חילו, ולא ברוב אוהבים וקרובים, אלא בהשם לבדו ישים בתכנו, לפיכך לא יירא. אתם יודעים, יש אנשים לא שופעים בכסף, כן? אבל יש אנשים שברוך השם, אז הוא אומר, מה הבעיה? אתה יודע כמה כסף יש לי? בוא, אתה יודע איזה קשרים יש לי? אתה יודע איזה... אחמנה ליצלן הרי בערף עין על שונאי ישראל, נכון? אז אדם צריך לדעת שהביטחון שלו צריך להיות בהשם. וזה הסגולה כביכול, זה צינור החיים שגורם לכך שאתה תקבל באמת את הסיוע משמיים. בואו נראה הלאה, מלחמה. מלחמה זה דבר נורא מפחיד, נכון? אבל תראו איתי מקור ג' לדברים כף פרק ח', פסוק, דברים פרק כף פסוק ח'. ויאספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב וחב כלבבו. אומר רש"י, רבי עקיבא אומר כמשמעו, מה זה הירא ורך הלבב? שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. יש אנשים כאלה, אני הייתי בצבא, אנשים שרואים טיפת דם, אתה סתם, אתה מכניס מחט, להכניס אינפוזיה, הוא רואה טיפת דם, הוא מתעלף. יש אנשים כאלה, כן? אז הוא רואה חרב שלופה, מתעלף. רבי יוסי הגלילי אומר, מה זה ירא ורך הלבב? הירא מעבירות שבידו. ולכך טלטל לו תורה לחזור על בית וכרם ואישה, בשביל מה עשו את זה? לחסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם, שלא יבינו שהם בעלי עבירה. והרואה הוא חוזר, אומר, שמה בן הבית, או נטע כרם, או הרס אישה. כאילו התורה הכניסה את העניין שמי שנטע כרם, בן הבית, הרס אישה, שיחזור הביתה מהמלחמה, בשביל לחסות על אלה שחוזרים בגלל עבירות שבידם. אז על מה הביטחון וחוסר הביטחון בנוי? על מה השקט הנפשי לעומת הפחדים, על מה זה בנוי? על מה? על עבירות שבידו או לא עבירות שבידו? לכן יכל הלל הזקן להגיד, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. האדם צריך להיות רגוע, בוטח בהשם. ואם יש עבירות בידו, שיעשה תשובה. שיעשה תשובה. זאת הדרך לצאת מהפחדים. אבל אנחנו לכאורה עומדים עכשיו לפני חנוכה. והיוונים הם הפילוסופים הגדולים, כמו שהם גם היו הנהנתנים הגדולים, ואנשי החומר והגוף והאצטדיונים והספורט והבהמיות, הם גם היו אנשי פילוסופיה. ולכאורה, כשאנחנו מסתכלים פה על הסוגיה הזאת, אנחנו לא כל כך מבינים. למה? כי שאלנו את השאלה, אמרנו, יוסף הצדיק, האם אין ממך ציפייה, האם יוסף הצדיק לא היה צריך לפנות אל שר המשקים ושר האופים? אמרנו, בטוח שכן. אלא מאי, הוא רק בכוונתו נשען יותר מדי על שר המשקים. לכן הקדוש ברוך הוא העניש אותו ולא זכר שר המשקים את יוסף, נכון? אבל לכאורה מישהו יגיד, סלח לי, זה ביטחון באשם? ביטחון באשם זה שבן אדם יודע שהכל ממנו יתברך. לא צריך אפילו לדבר עם שר המשקים. אתה תתפלל ותפתח באשם והכל יסתדר לבד. ויש כאלה שאומרים את זה בתוך בתי מדרש גם. אז אנחנו היום רוצים להציג את השיטה של הרמב״ם, נתחיל קצת עם כוזרי, אחרי זה נציג את הרמב״ם, שהיא בעצם השיטה שהרב קוק אוחז בה, וההולכים בדרכו של הרב קוק, כך הולכים, בתפיסה, בהבנה הזאת. רק כדי שנבין, הסוגיה הזאת מתרחבת לאין סוף נושאים. היא מתרחבת לנושא, לדוגמה, הפרנסה. האם אני צריך להתפלל, והפרנסה כבר תבוא לבד, או שאני צריך לעבוד כדי להביא פרנסה? כן? יש סיפורים חסידיים על איזה רב הולך ברחוב, הוא רואה מטבע זרוקה על הרצפה, אומר, אם המטבע צריכה להגיע אליי, יגיע, לכאורה מה תגיד, איזה ביטחון יש לו? הוא בוטח באשם, נכון? ואז הוא עובר כמה פסיעות, ולפי הסיפור מה קורה, בא מישהו ואומר לו, נפל לך ונותן לו, הנה, וזה הסיפור החסידי, אתה רואה, אם זה מגיע לי, זה יגיע לבד. ואנחנו אומרים, לא נכון. לא נכון. למה לא נכון? אז בואו נבין את הסוגיה, איך היא בנויה. בואו נתחיל קודם כל עם הטענות של הפילוסופים היוונים. תראו איתי מקור ד', כוזרי א', א', מאמר ראשון, פסקה א'. אמר לו הפילוסוף, אין אצל הבורא לא רצון ולא שנאה. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, שונא משהו, יש משהו שהוא לא רוצה, משהו שהוא כן רוצה. כי הוא נעלה, הקדוש ברוך הוא נעלה מכל החפצים ומכל הכוונות. למה? כי הכוונה, אם אתה מכוון למשהו, רוצה משהו, זה מורה על חסרון המכוון, וכי השלמת כוונתו שלמות לו, ובעוד שלא תשלם, הוא חסר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, סימן שזה חסר לו. כל עוד הוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, אז כביכול הוא חסר. לא יכול להיות שהשלמות האינסופית, האלוקית, תהיה חסרה, אז הוא לא רוצה כלום. הלאה. וכן הוא נעלה אצל הפילוסופים מידיעת חלקי הדברים. לא יכול להיות שהוא יודע שינויים שמתרחשים בעולם. למה? מפני שהם משתנים עם העיתים, עם הזמנים, יש שינויים בעולם. ואין בידיעת הבורא שינוי. הקדוש ברוך הוא לא יודע שינויים, לא יכול להיות שהוא יודע מה קורה בעולם. אז במילה מה התוצאה? והוא אינו יודע אותך, כל שכן שידע כוונתך ומעשיך, וכל שכן שישמע תפילתך ויראה תנועותיך. הוא לא יודע ממך כלום, אלוהים לא רואה אותך. וזה בעצם הייתה התפיסה הפילוסופית שמתתיהו היה צריך להתמודד איתה. היוונים באים ואומרים, שום דבר, אלוהים לא רואה אותך, אתה תעשה מה שאתה רוצה. ככה נולדו הנהנתנים היוונים לעומת הפילוסופים היוונים. כי הנהנתן היווני הולך לפילוסוף ושואל אותו, תגיד, אלוהים רואה אותי? הוא אומר לו, לא, הוא לא רואה אותך, אבל מצד השכל אתה צריך לימודי שכל. הוא אומר לו, תהנה מהלימודי שכל שלך, אני הולך לנהנתנות, כי אלוהים לא רואה, אין עונש, אין כלום, מה הבעיה? עכשיו, לא שמים לב שהשאלה היא שאלה טובה, אבל התשובה היא תשובה מאוד מטופשת. למה? כי אם אלוהים לא רואה אותך, אז הוא מוגבל. אז זו לא שלמות אינסופית. אז ברור שזה לא תשובה. זה לא תשובה. ובעצם פה נמצאת נקודת האמונה היהודית. נקודת האמונה היהודית שאיך יכול להיות שהאלוקות, שזה שלמות אינסופית, שאין בה שום חיסרון, מתחברת עם עולם שיש בו שינויים, שהוא עולם חסר, שהוא עולם עם בחירה. איך יכול להיות? השאלה הזאת נוגע ברמב״ם, בסוף 8 פרקים לרמב״ם, הקדמה למסכת אבות של הרמב״ם, ושם הרמב״ם בעצם לוקח מופע של שאלת האמונה הזאת בעניין של הידיעה והבחירה. שזה בעצם עוד אחד מהמופעים של איך יכול להיות שהשלמות האינסופית מתחברת עם המציאות הארצית. היוונים אמרו, לא מתחברת. בא הרמב״ם ומסביר. מה זה הידיעה? ידיעה פירושו של דבר, ותכף נקרא בפנים, ידיעה פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש. הרי לא יכול להיות שלא. אם תגיד שיש משהו שהוא לא יודע, אז הוא חסר. אז אם הוא יודע הכל מראש, אז איפה הבחירה? אז איפה הבחירה של האדם? כי אם הוא יודע הכל מראש, אז אין לך בחירה. הרי הידוע מראש מה תעשה? בשאלה הזאת מטפל הרמב״ם, ואומר הרמב״ם, בואו נראה בפנים. מקור ה', 8 פרקים לרמב״ם, פרק ח'. האמת אשר אין ספק בה שמעשה האדם כולם מסורים אליו. הכל בידי האדם, מבלי כפייה ומבלי הכרח לו על כך, וחויב העונש למי שיעבור, והגמול למי שישמע. אבל כל מי שיקיים מצוות, קבל שכר, מי שלא, קבל עונש. למה? כי יש בחירה גמורה. אבל הלשון הנמצא לחכמים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ונעצור רגע. המשפט הזה, כמו שהרמב״ם יגיד, בוא נקרא עוד משפט אחד, הרי הוא אמת, אומר הרמב״ם, הוא מכוון אל מה שזכרנו, זה מסתדר יפה עם דברנו, אלא שהרבה ייטעו בו בני אדם, ויחשבו בקצת מעשי האדם הבכירים, שהוא מוכרח עליהם, כלומר זה משמיים, כגון הזיווג לפלונית. מה אפשר לעשות? זה משמיים, או היות זה הממון בידו, וזה אינו אמת. בואו נחזור רגע ליוסף הצדיק, רק כדי שנבין את גודל העניין. הרי יוסף הצדיק לכאורה, אם היה מגיע איזה משגיח באיזה ישיבה ככה ידועה ומפורסמת, היה אומר לו ליוסף הצדיק, תשמע, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אתה תלמד תורה, אתה תתפלל, והקדוש ברוך הוא אל תדאג, הוא יסדר את הכל. אתה לא צריך לעשות כלום. והראיה, הוא ייתן לך דרשה על זה, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. למה? כי אולי צריך לפנות אליו בכלל. הוא לא היה צריך בכלל לפנות אליו. ואנחנו אומרים, אם הוא לא היה פונה אליו, הוא לא היה יוצא מהכלא. בטח שהוא היה צריך לפנות אליו. הרי בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותו לשם, את שר המשקים הזה. בשביל שיוסף יפנה אליו. זאת לא הנקודה. אז מה אמרנו? שהוא צריך לפנות אליו, ומצד שני מה? הכוונה שלו לא הייתה מספיק תאורה, הוא יותר מדי נשען עליו. אז מה הולך פה? אני לא מבין. אם אתה אומר שזה הכל בידי האדם, ויוסף הצדיק היה צריך לפנות לשר המשקים, כן? אז שיפנה לשר המשקים, מה רוצים ממנו? ואם אתה אומר שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, במובן שאל תעשה כלום, הכל יסתדר לבד, אתה רק תתפלל, תלמד תורה, אז בשביל מה בכלל הקדוש ברוך הוא הכניס שם את שר המשקים? בשביל מה הכניס אותו שם? בשביל מה בכלל הביא אותו? מה העניין? כלומר, העסק לא מובן. עכשיו, בואו נבין ששני הצדדים של המשוואה, זה בעצם, זה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, זה כי הוא השלמות האינסופית. זה האינסוף. והצד השני זה שיש בחירה לאדם, כי האדם הוא סופי, הוא מוגבל, הוא צריך כל הזמן לשנות, להתקדם, להשתלם, לתקן את העולם, להיות יותר טוב. אז צד הבחירה, צד הבחירה הוא בצד של הסופיות, הגבוליות, כן? והצד של הידיעה הוא בצד של האלוקות, של השלמות האינסופית. ולכאורה זה לא מתחבר, בדיוק כמו שהפילוסוף היווני אומר. זה לא מתחבר. איך זה יכול להתחבר? שלמות אינסופית, אם עולם כזה חסר, קר לו, אין לו, הוא צריך, הוא רוצה, זה, מה, איך זה מתחבר ביחד בכלל? ואז אחד המופעים זה שלא מובן. אם אתה אומר שיש לי יוסף הצדיק בחירה, והוא צריך לפעול כדי לצאת מבית הכלא, אז הוא פנה לשר המשקים, מה הבעיה? ואם הכל בידי שמיים, הכל בידי שמיים, אתה אל תעשה כלום, אז לא מובן מה יכניסו לו אותו בכלל לשם את שר המשקים. לא מובן מה הולך פה, מה רוצים מיוסף הצדיק, לא מובן. אז בוא נראה מה אומר הרמב״ם על השאלה הזאת. אומר הרמב״ם, ואם כן, תראו שורה רביעית במקור ה'. מה שחכמים אמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. ואם כן, אומרם הכל, ירצו בו, מה הם רצו להגיד בזה? שהדברים הטבעיים אשר אין לאדם בחירה בהם, כגון היותו ארוך או קצר. יש אנשים רוצים קצת יותר גובה, ויש אנשים אומרים אני יותר מדי גבוה. אומרים לו אדוני, זה בידי שמיים, אתה לא מחליט כמה גבוה אתה, מה הגובה שלך? הקדוש ברוך הוא קובע. או רדת מטר או בצורת, וכיוצא בזה מכל בה שבעולם, חוץ מתנועות האדם ומנוחותיו. רבותיי, שמעתם רמב״ם? אל תגיד לי הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים ותשבית את עשייתך. מה פתאום? זה נאמר על מזג אוויר, על נתונים שאיתם נולדת, לא על מעשה האדם ותנוחותיו, כלומר, ומנוחותיו, כלומר מה הוא יפעל ומה הוא לא יפעל. זה הכל בידי האדם לחלוטין. הטענה אשר יטען עלינו בה מי שיחשוב שכל מעשי האדם אין בחירה לו בהם, כן, אוילו בחירתו תלויה בבחירת השם. מה הטענה שיטען מי שאומר שלא, הכל בבחירת השם, לאדם אין בחירה, ואשר הביא לזאת האמונה שהוא יאמר, מה הוא יאמר? ועכשיו הרמב״ם מציג את הטענה שאומרת שבעצם לאדם אין בחירה, הכל בידי שמיים, שהוא יאמר, זה האיש ידע השם בו אם יהיה צדיק או רשע או לא ידע. הנה, אם תאמר ידע שהקדוש ברוך הוא יודע מראש שהוא יהיה צדיק, אז יתחייב שיהיה מוכרח על אותו המצב אשר ידעו השם מקודם. או שתהיה, אם לא, אם זה לא בהכרח שהאדם יהיה צדיק, אז ידיעתו של הקדוש ברוך הוא כביכול בלתי אמיתית. ואם תאמר שהוא לא ידע זה מקודם, תגיד שהקדוש ברוך הוא לא יודע מראש מה האדם יעשה, יתחייבו הרחקות עצומות ויהרסו חומות. אז מה עושים? קיצור השאלה של הידיעה והבחירה. תחליט, הוא יודע הכל, נכון? לא יכול להיות שלא, אחרת הוא לא שלמות אינסופית. ואם הוא יודע הכל, אז איך יש לך בחירה? אומר הרמב״ם, שמה איפה שלא נדע דעתו ולא נקיפנה בשום פנים, היות שהוא דעתו ודעתו הוא. קדוש ברוך הוא זה לא בן אדם גוף עם דעת, אלא עצם הדעת זה הקדוש ברוך הוא. דעתו זה הוא, גם הכוזרי כותב את זה, הוא השכל ולא השכל תואר לו. אנחנו רגילים להיות אנחנו עם הדעת שלנו. צריך לשכור זה לא ככה, הוא יודע, הוא המדע והוא הידוע. כל ידיעה אלוקית היא משהו ממהותו יתברך כביכול שמשתלשל ויורד אלינו. איך מתחברים להשם? כל ידיעה אלוקית שנכנסת לתוכך זה משהו מהקדוש ברוך הוא שנכנס לתוכך. כל ידיעה שהתמזגת איתה, התמזגות הווייתית, דבקת בהשם. הדבקות בתורה היא דבקות בהשם. מכל מקום, הוא הדעת. עכשיו, אם אתה היית יודע מה שהוא יודע, אתה היית הקדוש ברוך הוא. אתה הקדוש ברוך הוא? לא, אתה כן או לא? לא. אז ממילא, אתה לא יודע. אם היית יודע אותו, אז בזה זה נגמר. אתה הקדוש ברוך הוא כבר. לכן אנחנו לא יודעים את הדעת שלו. יתוש, אתה יכול לברוא. יתוש, כזה קדנצ'יק, נודני כזה. אתה יכול לברוא יתוש? לא. אז הוא ברא את כל העולם. ברור לך שהדעת שלך והדעת שלו לא אותו דבר. ממשיך הרמב״ם, וזה העניין הוא נפלא מאוד, וביקשו כל מיני פילוסופים להשיג דעתו, עד שטיפול תחת שכליהם. למה הפילוסופים היוונים אומרים כזאת תשובה מטופשת, שכביכול אלוהים לא רואה אותך, לא משגיח עליך, למה? לא רצו להודות שיש פה תופעה בלתי נתפסת בשכל. הוא אין סוף, שלמות אין סופית, והוא בורא אותנו חסרים, והוא מתערב בתוך החסרוניות שלנו להתבונן ולראות מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. יש פה משהו שהשכל לא מצליח לתפוס. הם לא רצו להודות במוגבלות השכל, אז העדיפו להגיד משהו טיפשי. ממשיך הרמב״ם ואומר, וזה מה שלא ייתכן, לא ייתכן שאתה תדע את דעתו. למה? כאילו עיקפנו דעתו, עיקפנו מציאותו. שון רישי, אחד מן הראשונים, אלו ידעתיו, הייתיו. ממשיך הרמב״ם ואומר, היוצא מכל מה שאמרנו, כי פעולות האדם מסורות אליו, וברשותו להיות צדיק או רשע, מבלי הכרח מאת השם. הבחירה היא חופשית לחלוטין, ולזה חויבו המצווה והלימוד וההכנה והגמול והעונש, הכל מנוי על זה. אמנם, תואר דעתו יתעלה והשגתו לכל הדברים, הרי שכלנו יקצרו מזה. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, תראה. אתה לא יכול לדעת את ידיעתו. לכן ככה, הבחירה היא חופשית לגמרי. והוא יודע הכל מראש. אבל בידיעת האדם, אם אני יודע הכל מראש, אז לא יכול להיות שיהיה אחרת. אחרת יש חיסרון בידיעה שלי. זה בידיעה שלך. אבל בדעתו התברך שהיא מעל השגתנו, ואין לנו יכולת להשיג אותה, לא שולל את ידיעתו התברך את הבחירה החופשית שלך. איך יכול להיות, אדוני, יבחוש בן שלולית, בעל כזית מוח? תזכור שאתה מוגבל. זאת הענווה היהודית. שהיא באה מתוך תכלית הידיעה שלא נדע. שאתה ממצא את הידיעה, שאתה מגיע להיות רמב״ם. לאן אתה מגיע? להבין שהשכל מוגבל לעומת האינסוף ברוך הוא. עכשיו שימו לב, פה אני רוצה לקחת אתכם עכשיו בקצרה לדבר שהוא קצת ארוך, אבל נעשה את זה ממש בקצרה באופן היישומי, כי אם לא הסברנו את היישום של זה בחיים, פספסנו פספוס גדול. אז בואו ניקח את זה לחיים. אם לדוגמה אני ניקח אדם פותח מסעדה, הוא מזמין איש של מזגנים שיעשה לו מיזוג כמו שצריך, הוא מזמין צבא שיצבע לו את הקיר ויעשה לו פס כסף כזה על הקיר. טוב, הוא נכנס פנימה עם הבן שלו, מתחיל לצעוק על האיש מזגנים שהוא לא סידר את החלונות טוב, יהיה פה חם ואף אחד לא יישב לאכול ואנשים יברחו מפה ואיך הוא ירוויח, ופתאום הוא מסתכל, הוא אומר לו, איך עשית לי את הפס כסף? זה כסף זה, עשית לי אותו בצבע ירוק, זה כסף, מה השתגעת וזה? פתאום עובר איזה קבצן, פונה בעל העסק לקבצן, ואומר לו, בוא, 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 קח צדקה, תן ברכה. למה אם לא יהיה פה ברכה, לא יהיה פה כלום. מסתכל, הוא מברך אותו שיהיה קונים, וכולם יבואו ויוכלו ויסבעו, ויהיה כשולחנו של אברהם, אבינו, כל רעב ממנו יאכל, וכל צמר, מתחיל להרביץ לו מי שברך, הוא מבסוט, איך שהוא הולך, הוא רגוע. הבן שלו אומר לאבא שלו, תגיד, אבא, אני לא מבין אותך. אם כמו שאמרת לקבצן, הכל בידי שמיים, אם אין ברכה משמיים, אין כלום, אז אין כלום. ואז מה אתה צועק על האיש מסגנים, ומה אתה צועק עליו עם הפס כסף? ואם באמת הכל תלוי בי, אם המיזוג יהיה כמו שצריך, והפס כסף יהיה כמו שרצית אותו, אז מה אתה אומר לקבצן שהכל משמיים? וכאן יש, שימו לב, סתירה מובנית שהיא מעל יכולת השכל להכיל אותה. השכל מעיד שהיא קיימת, אמפירית, מדעית, ככה זה. השלמות האינסופית יודעת הכל מראש. ולי יש בחירה חופשית לגמרי. השכל גם מעיד ששני הדברים מתחברים, והשכל גם אומר, אני לקוטן דעתי לא אוכל לעולם להבין איך הדבר הזה מתחבר. כלומר, שאלת הפילוסוף היווני היא התשובה היהודית. מה שאצל הפילוסוף היווני זאת שאלה, אצלנו זאת תשובה. זאת גדלות הבורא. לכן, אותו סיפור חסידי על הרבי הזה, שהוא הולך והוא לא עושה כלום, אם זה צריך להגיע, זה יגיע. מה הוא עשה בעצם? הוא הקטין את הבחירה שלו. אז הוא הקטין את הפרדוקס הזה, את הניגודיות הזאת, בחיבור של בין האינסוף לסופי. וכשהוא מקטין את הבחירה שלו, הוא בעצם הקטין את הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא כביכול אומר, לא יכול להיות שהאינסוף ברוך הוא יודע הכל, עושה הכל, מחליט הכל, ושאני גם צריך להרים מטבע. אתה מקטין את הקדוש ברוך הוא באמירה הזאת. הסיפור החסידי הזה שנחשב ליראת שמיים, הוא פוגע ביראת שמיים. משום שיראת שמיים אמיתית היא, אתה תרים את המטבע, ואם לא תרים, לא יהיה לך אותה. אז ומה? וכשאתה מרים את המטבע, תגיד לקדוש ברוך הוא, ישתבח שמך, אם לא אתה, לא הייתי מקבל את המטבע הזאת. רק בזכותך יש לי את המטבע. איך זה הולך ביחד? זה הולך ביחד, זאת האמת היהודית, זאת האמונה האלוקית. ומה שבשכל נחשב לפרדוקס, בנפש של היהודי זה שיא הטבעיות. אין נעימות של חיבור והתאמה יותר גדולה משני צידי הפרדוקס האלה, שמתחברים בתוכנו בהרמוניה נעימה ומתוקה. אפילו אנשים שלא למדו תורה, מה אתה תראה אותם? הוא נלחם, הוא מכין את האפות שלו, מסדר את המחסניות, משמן את הנשק, מתכונן, מכין את החיילים. ומה תוך כדי? יא ריבונו של עולם, תעזור לנו, באמת, תעשה טובה, אם אתה לא עוזר, לא יודע מה נעשה פה. והוא ממשיך לסדר את הנשק, לסדר את המחלקה, לארגן את החיילים. מה זה? זה טבעי בא לו. זה בא לו, זה פורץ מתוכו בטבעיות של מתיקות, של נעימות, של התאמה, של הרמוניה. ללמדך שהאינסוף והסופי מתחברים, שהקדוש ברוך הוא ועמו ישראל מתחברים באהבה גדולה, אף על פי שהשכל לעולם לא יוכל להסביר את התופעה הזאת. וזה בעצם מה שנדרש מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה חייב לבקש משר המשקים. למה? כי יש בחירה חופשית לאדם, תפעל, לא תפעל, לא יהיה כלום. איך אומר רבי עקיבא במסכת אבות, שזה בדיוק העניין שלנו, הכל צפוי. והרשות נתונה, הרשות נתונה זה בחירה חופשית לגמרי. הכל צפוי זה ידיעה מראש על הכל. אז מה הגדלות של האמונה היהודית? וו החיבור הזאת. הכל צפוי, אומר רבי עקיבא, והרשות נתונה, זה מתחבר. אז יוסף הצדיק היה מוכרח וצריך לפנות לשר המשקים. בוודאי שהיה צריך לפנות לשר המשקים. אלא מהי? מה הבעיה? בוא נחזור לרשי. מפני שתלה בו יוסף ביטחונו לזוכרו. על זה הוזכר קניות אסור עוד שתי שנים. לא הבעיה שהוא פנה לשר המשקים, אלא שהוא נשען על שר המשקים. ההישענות הזאת, תליית הביטחון הזאת, שנפשית הוא היה רק בצד של הרשות נתונה, הוא שכח את הצד של הכל צפוי, הכל בידי שמיים. כלומר, כדי שיהודי יהיה שלם, מה הוא צריך להיות? גם בצד של הכל ממנו יתברך, הכל בידיו יתברך, וגם בצד של אם אני לא יעשה, לא יהיה כלום. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה, בבת אחת. ויוסף הצדיק באיזון הזה, בזה הוא טעה, שהוא נשען יותר מדי לכיוון הבחירה, ולא מספיק איזן את עצמו לחיבור בין תעשה הכל, כאילו הכל תלוי בך, ובבת אחת תזכור שהכל ממנו יתברך. זה בדיוק הסיפור של יוסף הצדיק. אבל לכאורה, אנחנו מסתכלים על מתתיהו, ולא מבינים, מתתיהו החשמונאי, מה אתה עושה? אתה עומד מול יוון הגדולה. נכון שהכל בידי שמיים, אבל גם הרשות נתונה, נכון? יש פה עולם ריאלי, בחירי. אתה יכול להילחם ביוונים הענקיים האלה? מה, אתה סומך על הנס? איך אתה סומך על הנס? איך יכול להיות? איך יכול להיות? או לדוגמה, בשולחן ערוך יש לנו סימן, קופנונבה, לא זוכר בעל פה, אומר, בן אדם מסיים את התפילה וזה, ילמד קצת בבית מדרש, אחרי זה ילך להעסקה, מסע ומתן, צריך להתפרנס. אומר הביאור הלכה, חפץ חיים שהמשנה ברורה בביאור הלכה, אם מדובר ביהודי שהוא צריך להיות כל כולו תורה, יש יהודים מיוחדים, לא כל אחד, אבל יש יהודים מיוחדים שהם צריכים להיות תורה, אחרת מאיפה יהיה לנו גדולי תורה? אומר, יהודי כזה ילמד תורה, והקדוש ברוך הוא בוודאי יזמן לו מי שיפרנס אותו וייתן לו פרנסתו וכו' וכו'. מה זה? איפה הרשות נתונה? מה, איזה מין דבר זה? אתה תלמד תורה והכסף יגיע. איפה? מה זה הדבר הזה? כל המקומות האלה, מתתיהו, הסיפור של הביאור הלכה הזה, ועוד מקומות, זה נשמע כאילו לא אמרנו נכון. וזה לא נכון. אמרנו נכון ועוד איך נכון. כך שיטת הרמב"ם וכך דרכו של הרב קוק. אז איפה הטעות? איפה הנקודה שצריך להבין אותה? אז עכשיו צריך להוסיף למה שלמדנו עוד עניין. מעבר לידיעה שהכל צפוי והרשות נתונה, אתה צריך לשאול, אבל מה רצון השם שאני אעשה כאן, בעניין הזה? אם השם רוצה אותי בתפקיד שלי, בייעוד שלי, שאני אהיה איש תורה, אז אני צריך להיזרק על להיות איש תורה. מה יהיה עם הפרנסה? הכל בידי שמיים. לא מצד של הכל בידי שמיים, שכביכול אין בחירה והרשות לא נתונה חס ושלום, אלא כיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, אז אני צריך לעשות את זה, אבל מה ההיגיון? מאיפה הוא בפרנסה? תשמע, הקדוש ברוך הוא פה, באזור, אתה יודע, הוא לא השאיר את העולם מהפקר. הוא משגיח ורואה תנועותיך. אז תעשה מה שהתפקיד שלך. אותו דבר מתתיהו. מתתיהו עומד ורואה סכנה נוראית לעם ישראל, שהתרבות היוונית ממש מתחילה להשתלט על העם. ועוד מעט הרב קוק כותב, עוד מעט וחס ושלום כבר זהו, חלס, יוון ותחפש את היהודים בתור אנטיקות, היו פעם. מבין מתתיהו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יילחם ביוונים. אבל אדוני, מה הסיכויים? אומר, זה לא מעניין אותי, ברור לי לחלוטין כשמש בצהריים, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני יילחם ביוונים. אז הוא מתחיל להילחם ביוונים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומושיע אותו. המסירות נפש האדירה שלו היא שהביאה את הנס הגדול. ויש במגילת אנטיוכוס כמדומני תיאור מדהים של כשיהודה נהרג במלחמה, אז האחים חוזרים הביתה למתתיהו, מתתיהו הזקן. אומר להם, מתתיהו, הרי עכשיו הוא איבד את הבן שלו יהודה, בן הכי חביב, הכי מיוחד שלו. אומר להם, מתתיהו, עם ישראל במלחמה ואתם בוכים על האח שלכם? תחזרו מיד למלחמה ואני בא איתכם, הוא אומר להם. זה מעורר בצמרמורת, העוצמות, הגבורה האדירה שלו. ואני בא איתכם. הולך מתתיהו הזקן עם הבנים שלו לשדה הקרב, כשעכשיו הודיעו לו שהוא איבד את הבן שלו. זה לא יאמן, השם יצילנו, זה מדרגות נוראיות ממש, אי אפשר לתאר את המדרגה הזאת של מתתיהו. העוצמה הזאת, מה זה העוצמה הזאת? זה עוצמה של מי שיודע שזה רצון השם, ועכשיו צריך לבטוח בהשם ולעשות את רצון השם. כלומר, הנקודת איזון מבחינה מעשית, היא לא רק נגזרת של השאלה האמונית, שהכל צפוי והרשות נתונה. לפעמים אתה צריך לעשות מעשה שהוא טיפ-טיפה, כביכול, בעיניים פרגמטיות, היו אומרים לך, אל תעשה, ואתה עושה כי זה רצון השם. אתה עושה כי זה רצון השם, ואתה יודע שזה מה שהשם רוצה, אז אתה לוקח את הסיכון. לוקח את הסיכון, וכך היה אצל כל מיישבי הארץ, וכך היה במלחמת השחרור, בהכרזת המדינה, אותו דבר, אותו דבר, לא היה שום היגיון, אותו דבר, וכך היה במלחמת ששת הימים, וכך היה במלחמת יום הכיפורים, וככה כל יום במדינתנו הקטנטונת. כל יום ככה הוא נראה, ברור לנו שהשם רוצה אותנו כאן, מדינת ישראל שהולכת ומתפתחת, הולכת ונבנית, גאולת ישראל שהולכת ונבנית. היי, זה לא הגיוני, אדוני, יש היגיון, היגיון אמוני, אנחנו לא מטורפים, אנחנו לוקחים סיכונים, כי אנחנו יודעים שזה רצון השם. טוב, עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום שמראה עד כמה חשוב לקדוש ברוך הוא, על מי אתה נשען. הרי יוסף הצדיק נענש בעוד שנתיים בכלא, נכון? אז בואו תראו איתי יחד במקור וב, ישעיהו למד. עכשיו פה אנחנו הולכים לעלות קצת למישור של הכלל. עד עכשיו דיברנו מאוד במישור הפרטי, כן? לסמוך על השם, לא לסמוך, לפנות לשר המשקיעים. אז אמרנו שיהודי צריך לפנות לשר המשקיעים, אבל לתלות ביטחונות תוך כדי כך בהשם בבת אחת. זה האיזון. תראו איתי ישעיהו למד. אומר הנביא, הוי בנים סוררים נאום השם, לעשות עצה ולא מיני, לא ממני, ולנסך מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת על חטאת. מה זה? ההולכים לרדת מצרים, אתם הולכים למצרים, מסתמכים עליהם, שהם המעצמה, הם יגנו עליכם. ופי לא שאלו לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים. לא שאלתם אותי אם אני רוצה שתלכו לחסות אצל מצרים? לא שאלתם, היה להם נביאים. הם הולכים, הם סומכים על מצרים. והיה לכם מעוז פרעו לבושת, והחסות בצל מצרים לכלימה. כי היו בצוען שריו, ומלאכיו חנס יגיעו. מה פירוש? כל השרים שלו, של מי זה היה הושע בן אלה נדמה, לא זוכר מי זה היה שם, כל השרים שלו, איפה הם מסתובבים? במצרים, שם, במעצמה, בידידה הגדולה, בידידה הגדולה במצרים, אז זהו, היו בצוען, זה עיר במצרים, שריו, ומלאכיו חנס יגיעו, כל השליחים שלו הם שם מסתובבים בלובי, בלובי, עושים לובי אצל המצרים שם, בקפיטול אצל המצרים שם, אז זה ככה נראו. כמובן זה לא אותו דבר כמו היום, אין לנו נביא היום ואנחנו במהלך של גאולה, לא פשוט, זה עניין של תיקון, גם אנחנו נזכה, אבל הצלילים בכל זאת הם מאוד מאוד לא נעימים. כל הוביש על העם, שימו לב, הכתיבו איביש. קוראים את זה כל הוביש, מלשון בושה, כן? כל הוביש על העם לא יועילו למו, לא לעזר ולא להועיל, כי לבושת וגם לחרפה. אין לך מה לסמוך על המעצמה הגדולה הידידה, כי זה רק יביא בושת וחרפה. ומצרים הבל וריק יעזורו. לכן קראתי לזאת, רהב הם, סתם גאוותנים, שבת, בטלנים הם. אומר רשי, מה זה לנסוך מסכה? הרי אמרנו, אוי בנים סוררים, לנסך מסכה ולא רוחי. מה פירוש? אומר רשי, להמשיל עליהם מושל ולא רוחי ודעתי בדבר. ומה הוא הנסוך? מי זה הזה? הוא פרעו, שהם הלכו אז לפרעו להגיד לו, בוא בוא, אתה, מה שנקרא, כל דבר הם צריכים אישור מהפרעו הזה, המליכו אותו עליהם בעצם. יש פה מלך והוא כאילו מלך על, כן? כל הוביש, מה זה? כולם ביישו את עצמן לקנות להם אדונים חינם. רואים פה, ושמה אומר לו, קדוש ברוך הוא, תכתוב את זה על ספר, ליום אחרון, לעד, עד עולם, את הבושה הזאת, כן? שללכת ולהסתמך על מעצמה זרה, במקום לבטוח בהשם. אז מישהו יגיד, מה אתה רוצה? מה? אי אפשר לעשות הסכמים עם מדינות זרות, וזה בטח שאפשר. השאלה היא, מה יש לך בנפש? האם אתה תולה ביטחונך במעצמה הגדולה? ואז ממילא, כל בית שאתה רוצה לבנות בו, אתה צריך אישור מהפרעו המודרני שהחליף את הפרעו ההוא, כן? כביכול, כן, חס ושלום, לא עושה ממנו פרעו, אבל כביכול במובן הזה של ללכת לקחת סיוע ממדינה זרה ולכפוף ראש, וכל מלאכיו, היו בצוען שריו, כל השרים שלו שם, מסתובבים שם, ומלאכיו חנס יגיעו, כל הזמן מסתובבים שם, כאילו שם זה מרכז העולם. זה לא נחשב, זה לא כאילו מהלך של הרשות נתונה, צריך לכרות בריתות והסכמים, ברור שצריך. אבל כשאתה משים את ביטחונך על מדינה זרה, שהיא לא אחת פישלה, ולא אחת התנגדה, ורק בדיעבד כשהצלחנו, אז היא פתאום תמכה, כן? אפילו לקום המדינה הם התנגדו, להכרזת המדינה הם התנגדו, ואחרי שהכריזו בכל זאת, נדמה לי הם היו הראשונים, נדמה לי לשלוח שהם גם הם בעד, נזכרו, כן? וככה זה הרבה פעמים איתם. אז אתה, כמו אצל יוסף הצדיק במישור הפרטי, כך במישור הכלל. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אתה יודע למה? אתה תולה ביטחונך בהם, פתאום אתה מוצא אותם, עושים הסכם עם מדינה שמכריזה שהיא רוצה להשמיד את צוני ישראל. מה זה? איך יכול להיות? הרי המעצמה הגדולה, האוהבת, הידידה, פה, הבת פרית, הנפלאה, זה, בושת וחרפה קיבלת. חצץ הכילו אותך. למה? מה קרה? כי אתה בוטח בהם. אתה תולה ביטחונך בהם עד שעומד לו הנשיא שלהם ואומר, כל עוד המדינה שלו קיימת, מדינת ישראל יכולה להיות רגועה. הבנתם? כאילו, ישראל בטח בגויים. חמנה לצלן. ולא זכר שרה משקים את יוסף, זה התוצאה. מה אתה תולה ביטחונך? במישור הכלל, באומה זרה, בעם זר, תראו איך הקדוש ברוך הוא כועס על זה, פה בישעיהו למד, תראו איזה, ושם אומר לו, תכתוב את זה על ספר, חוקה, ליום אחרון, על עד, עד עולם, ככה, שכולם יזכרו את הדבר הזה, מה אתם בוטחים על הגויים? ואם אנחנו לוקחים את מה שדיברנו, משמואר הלא יירא, כי נכון ליבו בטוח בהשם, אז הפתח להביא את כל השפע, איך מביאים שפע? על ידי שבוטחים בהשם, זה שורש לשפע. מתתיהו לא הלך לחפש לו בריתות זרות. מתתיהו הסתמך על מה? על מי להשם אליי. על ההסתמכות והביטחון בהשם בתור צינור להולכת השפע, ועל ידי זה הוא משך שפע משמיים שנתן לו את הכוח להילחם ולנצח. וכך היה במלחמת השחרור, וכך היה במלחמת ששת הימים, וכך היה במלחמת יום הכיפורים. מה שניצח זה לחלוטין לא סיוע ממדינות זרות. לחלוטין לא. ואז עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לתוך הפסוק שלנו, ותראו איזה עומק יש בפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים. אז בואו תראו, אומר לנו המלבים קודם כל, תראו איתי מקור זין, אומר המלבים על הפסוק שלנו, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. אומר המלבים, ופרעו חולם? סדר הלשון, בדרך כלל איך בעברית, להקדים את הפועל אל השם, והיה לו לומר, והיה חלום פרעו. כלומר, ויהי מקץ שנתיים פרים, שנתיים ימים, והיה חלום פרעו, מה זה הוא פרעו חולם? פרעו חולם זה כמו שאומרים, קוראים היום, הדקדקנים של היום, עוגד, כן? כאילו דגש. הוא פרעו חולם. מה, מה יש להדגיש את פרעו? זה לא והיה חלום פרעו, אלא הוא פרעו חולם. מה אתה מדגיש לי את פרעו? תגיד, והיה חלום פרעו. אומר המלבים במדרש, מביא את המדרש, במדרש בראשית רבה פיתת דלת, וכי כל העולם אינם חולמים. מה? מה זה הוא פרעו חולם? מה, כל העולם לא חולמים? אלא חלום של מלך של כל העולם הוא, זה לא חלום קטן, זה חלום של כלל. שלכן לא יכלו החרטומים לפוטרו, אומר המלבים, כי הם פטרוהו על ענייני פרעו, מצד שהוא איש פרטי, יהיה לך בנות, בנות ככה, וזה כל מיני קשקושים במישור הפרטי. והאמת שחלום המלך יהיה מצד שהוא כללי, וחלומו הוא בענייני הכלל כולו. מכל מקום שימו לב, על השאלה של המלבים, תשמרו אותה. הוא פרעו חולם, למה הוא פרעו חולם? למה לא היה חלום פרעו? הלאה. והנה עומד על שפת היאור. מה זה היאור הזה? אנחנו בחג האור, נכון? חנוכה. שפת היאור, נשמע כמו אור, מה זה? אומר הרמב"ן, מקור ח', ולדעתי כדברי אונקלוס כן הוא, כי יאור ונהר לשון אחד, על שפת היאור זה על שפת הנהר. נהר כמו נהורה, כן? זה לשון של אור, וגם אור. אז הוא אומר, ושניהם, יאור ונהר, לשון אורה, והוא נותן לזה הסבר שהגשמים בסיבת המאורות. רמב"ן, שהגשמים בסיבת המאורות. כל הגשמיות בסיבת האור, כן? זה כבר אני מכניס לרמב"ן, כן? שהגשמים שיורדים בסיבת המאורות. הלאה, אז זה רמב"ן. עכשיו בוא ניקח אתכם לזוהר, ותכף נתחיל לחבר את הכל, וייצא פה משהו כזה מתוק. אני לא יודע מי שיש לו בעיות עם סוכר, אז כדאי שיזהר. אז תראו, מקור ת' אומר הזוהר מקץ קוף צדיגים אל עמוד ב', תח הזה, בואו ראה. ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. חשבתם פעם למה שנתיים ימים? איך אומרים היום בעגה הצבאית, היה לו דפוק בכלא, כן? אז היה לו, אז למה שנתיים? למה דווקא שנתיים? לא צריך להסביר למה, לא? והאם מקץ שנתיים ימים? למה שנתיים ימים? למה שניים דווקא? מה רוצים? אומר הזוהר, ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. והי קרא זה הפסוק, רז זה חוכמתה הוא, אי הוא. הוא סוד של, רז של חוכמה. יום יום, אלו שנתיים ימים. שנתיים ימים, אומר הזוהר, רומז למה? אלא ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. יום יום, מה זה יום יום? צריך להבין. אומר הזוהר, זה שנתיים ימים. כמה דעת אמר? ואם יקץ שנתיים ימים. ופרעו חולם, והנה עומד על היאור, רז האי הוא, עומד על היאור זה סוד, זה רז. כמה דיתמר? דה יוסף. עומד על היאור, אתה יודע מי זה האור הזה? היאור הזה, הנהר הזה? זה יוסף, זה רומז ליוסף. דנהר, דה יוסף הצדיק הוא. היאור רומז ליוסף הצדיק. אז לפי הזוהר מתחיל להיות הפסוק ככה. והיא מקץ שנתיים ימים, שזה ברוך השם יום יום יעמוס לנו, שאנחנו לא יודעים מה זה. אז זה שנתיים ימים מלשון כביכול שני ימים. מבחינת יום יום, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה, ופרעו חולם, נכון? והנה עומד על שפת היאור, על שפת הנהר, שמי זה הנהר הזה? על שפת הנהר של יוסף הצדיק. אז מה זה הדבר הזה? מה מדובר פה? אז בואו נבין מה זה יום יום קודם כל. אומר שפת אמת, חיי שרה, תפרש נון דלת. כל הדברים יש להם שורש בשמיים. כל דבר פה לבטה, יש לו שורש למעלה. וזהו שנאמר, יום ליום יביע עומר. העומר, השורש של הדברים, כמו שהסברנו בשיעור עכשיו לחנוכה, ברבים ביד, עוד מעט, כן, רבים ביד מעטים, כי בכל עומר זה המקור, מאיפה הדברים באים. אז יום ליום, היום השמיימי, מאיר ליום כאן למטה, רבותיי, תתחילו להבין כי פה מתחיל להיפתח הסוד. היום השמיימי, מאיר ליום פה למטה, יום ליום יביע עומר. יום שלמעלה ליום שלמטה, והצדיקים צריכים לחבר הכל אל השורש, וזה עיקר שם צדיק, כמו שאמרו זל, דאחיד, שהוא אחוז בשמיה וארה. אצלו שמיים וארץ מחוברים יחד. עכשיו רבותיי, שימו לב, בואו נסביר את כל הסוד. שימו לב. יום ליום יביע עומר. מה זה ביטחון בהשם? ביטחון בהשם זה לא כמו שחשבנו בהתחלה. תשמע, אתה צריך לפתוח בהשם. כאילו מין כזה חיוב כזה. אז כבר הסברנו שזה צינור של שפע. אבל עכשיו מתברר יותר לעומק. זה לא מביא שפע. זה הצינור עצמו של השפע. תחיה בשמיים ובארץ בבת אחת. יום ליום יביע עומר. ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. אומר השפת אמת, עבודת צדיקים, עבודה של עמך ישראל, מה זה? להוריד את האור השמיימי שנמצא עכשיו בשמיים, מיועד לרגע הזה, פה בבית הרב, בארץ ישראל ובכל העולם, תוריד אותו לארץ. תחיה את ירידת השפע מהיום השמיימי ליום פה למטה. מהאור השמיימי לאור פה למטה. ואז מה יקרה? ואז פרעו חולם. אתם יודעים מה זה הדגש? הוא פרעו חולם. אם אתה יוסף הצדיק מתקן את העניין של יום ליום יביע עומר, ואתה לא מתרכז רק ביום פה למטה שהביאו לך את שר המשקים, אלא אחרי שגמרת לדבר עם שר המשקים, וגם לפני וגם תוך כדי, אתה מבין שזה משמיים. וברגע ששר המשקים שלחת אותו לדבר אל פרעה, אתה מתפלל להשם ומודה לו שהוא שלח אותו, ובוטח בהשם שאכן יעשה את פעולתו שלכאורה, הוא זה שלח את שר המשקים. אז נו, תשלים את הגאולה, ריבונו של עולם, אני כל כך מודה לך, אני מצפה וממתין לראות את הגאולה שאתה עושה לי. תעבוד ביום ליום, יום שמיימי ליום ארצי, שהשר המשקים הזה זה יום אחד, זה היום שפה למטה, אבל יש למעלה, יש למעלה פתח של גאולה שנפתח למעלה. תתרכז בפתח של למעלה, ואז ממילא תוכל למשוך את השפע למה שאתה עושה פה למטה. זה יום ליום. אז ואי מקץ שנתיים ימים, מה פירוש? כשיוסף הצדיק תיקן את העניין של שני ימים, יום ליום, ולא ההסתמכות רק על היום שלמטה פה, על שר המשקים שפה למטה, ופרעו חולה, אפילו פרעו, העמה הזאת, שהגובה שלו, ההסתכלות שלו היא בגובה שלו, זהו, מי זה השם, לא יודע מי זה השם, אלוהים לא מעניין אותו. אפילו העבריין הכי גדול התחיל לחלום. מה זה לחלום? זה לחולם, שעולה, מתרומם מעל המציאות. אפילו פרו חולם. זה הכוונה, הוא פרו חולם. אפילו הנמוך ביותר, המצרי ביותר, הבן אדם הכי נמוך שיש, גם הוא מתחיל לחלום. כשאתה, ויהי מקץ, שנתיים ימים, כשאתה מביא את הקץ על ידי הבחינה של יום ליום, השפע השמימי והשפע הארצי בבת אחת, שני צידי הפרדוקס בבת אחת, הכל צפוי, זה היום השמימי, והרשות נתונה זה היום הארצי, וכשאתה יודע לחבר אותם יום ליום, את השפע השמימי לפה למטה, וככה אתה חי, אז פרעו אפילו חולם. אפילו פרעה מתחיל לחלום, והנה עומד, איפה הוא עומד? על שפת האור, על שפת מה? על שפת האור שלך אתה, שאתה תיקנת את השנתיים ימים, את היום לאום יביע עומר, עכשיו פרעה עומד על שפת האור שלך. כשיוסף יוצא מהכלא, זה לא איזה אסיר מסכן שבא אל המלך, הפוך, זה האור הגדול, הנהר הגדול שמגיע אל פרעה שעכשיו הוא תחת כפות רגליו. ופרעו ברגע אחד מרים אותו כמעט מעליו, אומר לו, רק הכיסא הגדל ממקה. זהו, ישיר משהו, סמלי כזה, רק הכיסא. איך ביום אחד, שליט כזה אדיר, מעביר את כל השלטון שלו לידיים של יוסף הצדיק. איך? כי יוסף תיקן את העניין של שנתיים ימים, יום ליום. ברגע שהוא תיקן את זה, פרעו עומד אצלו בתור. פרעו עומד על שפת האור של יוסף הצדיק, ולא להפך. לכן כל הקץ, כל הגאולה, במה היא תלויה? בשנתיים ימים, בהבנה שכל המדינה שלנו, וכל המהלך הצבאי שלנו, החינוכי שלנו, התרבותי שלנו, התורני שלנו, החברתי שלנו, כל המדינה הזאת כולה, כל הגאולה הזאת שזכינו לה, היא הכל יום ליום יביע עומר, יום שמימי שיורד ומאיר ביום ארצי, ושניהם בבת אחת צריכים להאיר. נסיים בדברי הרב מקור י' קובץ ו', פסקה ריש י' ח', אם מתגבר היצר בכל יום בדרכי תוהו חדשים, אם בן אדם מרגיש כל יום היצר הרע בא עליו בכיוונים חדשים, תוקף אותו, תוקף אותו, כל יום מאבק יצרי חדש, אדע כי בא לסלול דרך להעלות כל הימים לאור החיים העליונים. דורשים ממך, תרים את היום שלך פה למטה ליום של החיים העליונים. ברוך השם, יום יום. ואיך מסיים הרב? איזה מתיקות. ויהי כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה. כמה זה יפה, תגידו מה שתגידו, זה מדהים. הרי היא, המחשמוניקית הזאת, אשת פוטיפה שרצתה להפיל אותו. מה כתוב שם בפסוק? ויהי כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה. היצר הרע התחיל להתנפל עליו יום יום, למה? כי הוא צריך תקן את בחינת יום יום. אז הוא נכנס לכלא בגלל היום יום של היצר הרע, שהוא נכנס לכלא, הוא צריך לעבוד על תיקון היום יום. שר המשקים הוא עוד לא זוכר את היום יום, ואם יקץ שנתיים ימים, כשהוא סוף סוף מתקן את היום יום, אפילו פרעו חולם. והנה עומד פרעו על שפת היאור של יוסף. הבנתם מה זה התיקון של יום יום? כמה שזה מתוק, כמה שזה מיוחד. ויהי כדברה אליו יום יום, ולא שמע אליה, הוא נזרק לכלא להמשיך את התיקון של יום יום, ויהי מקץ שנתיים ימים, כשהוא מתקן את היום יום, עכשיו אפילו פרעו חולם, פרעו עם כל הנמיכות שלו, כל הגסות רוח שלו, אפילו הוא חולם, פתאום הוא מתרומם מעל המציאות, ואיפה הוא עומד? על שפת היאור, שפת האור של יוסף. ויוסף יוצא מן הכלא, ובשנייה אחת, מעבירים ליד האסיר הזה, את כל המלכות המצרית, רק הכיסא גדל ממקה, השאיר לעצמו איזה סמל קטנצ'יק. הבנתם מה זה? עוצמה של ביטחון בהשם. נכון, ליבו בטוח בהשם, זה המפתח לכל העושר, לכל הגאולה, למקץ, לקץ הגדול שכולנו מצפים לו. לברוך השם, יום יום יעמוס לנו, ובשרו מיום אל יום ישועתו. חזקו ואימצו וחנוכה שמח.